חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב וחנוכה שמח באולפן נדב ארבל. איראן החלה לייצר אורניום מועשר באמצעות צנטריפוגות מתקדמות במתקן התת-קרקעי בפורדו, כך הודיעה הלילה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית של האום. על פי הדוח של הסוכנות, צנטריפוגות אלו מתקדמות ויעילות יותר מאלה שהיו בידי האיראנים עד כה. הדוח החדש מתפרסם במקביל לחידוש השיחות בין איראן למעצמות בווינה על חזרה להסכם גרעין מחודש. ראש אמן היוצא, האלוף תמיר היימן, אמר בריאיון לכתב העת לענייני מודיעין וביטחון במרכז למורשת המודיעין, כי ישראל הצליחה למנוע את ניסיון האיראנים להקות שורשים בסוריה. לדבריו, ישראל ביצעה סיכולים ושיבושים רבים של צירי העברת כסף ואמצעי לחימה. השר לשעבר אלי כהן מהליכוד מותח ביקורת על התנהלות ראש הממשלה בנט ושר החוץ לפיד בכל הקשור למאבקם נגד האיום הגרעיני של איראן. הם חדלי אישים, הגדיר אותם חבר הכנסת כהן בריאיון לאיתי גדסי ויאנקלה פרידמן.
וערב אותם שיחות גרעין, מה עושה לפיד? נופש בפריז. נשמע לכם הגיוני? נשמע לכם סביר שערב הסוגיה המשמעותית ביותר, ששר חוץ נדרש לפעול בזירה הדיפלומטית, וממש בכמה ימים לפני זה, הם חדלי אישים, הם לא מסוגלים.
מתווה הגיור של השר מתן כהנא, שזוכה כצפוי לביקורות חריפות מצד חברי הכנסת החרדיים והדתיים, נתקל בהתנגדות גם מצד גורמים בתוך הקואליציה, בעיקר משום שגם על פי המתווה המוצע, הרבנות הראשית תהיה הגורם המשמעותי בתהליך הגיור. עם הפרטים, כתבנו בכנסת, אבי רבינה.
עימות חריף בקואליציה סביב מתווה הגיור לאחר פרסום המתווה על ידי שר הדתות כהנא, בישראל ביתנו ויש עתיד מעבירים שהמתווה אינו מקובל עליהם ומבחינתם הוא לא יקודם בכנסת. ביום שלישי התקיימה שיחה משולשת בין כהנא, אלעזר שטרן מיש עתיד ויוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. שטרן ומלינובסקי הבהירו לכהנא שהמתווה שגיבש אינו מקובל עליהם וכי הם מדברים בשם המפלגות שלהם.
התפשטות וריאנט האומיקרון בישראל. תוצאות הריצוף הגנטי של כ-45 חשודים לזן יחלו להתקבל מחר, עד כה אומתו רק שני מקרים בישראל. בתוך כך בממשלה שוקלים לקדם מהלכים שיעודדו התחסנות. בין השאר, הוצע לתת תמריצים למתחסנים וסנקציות נגד לא מתחסנים. בשורת התייעצויות שקיים ראש הממשלה בנט בימים האחרונים, הפעלה הרעיון לחייב חיסונים במגזר הציבורי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות אלדן מזכירה לכם לשמור מרחק מהמדד. אלדן מציעה לכם ליסינג פרטי ללא הצמדה למדד. לפרטים חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה.
היום הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר ובשבת קודש עלייה בטמפרטורות.
בחסות אלדן מזכירה לכם לשמור מרחק מהמדד. אלדן מציעה לכם ליסינג פרטי ללא הצמדה למדד. לפרטים חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה.
עד כאן חדשות כל חי.
נר רביעי של חנוכה. חנוכה שמח, מכל חי. מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שבנו עליכם, שעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע.
בוקר טוב למאזינים המצטרפים, בוקר טוב לך שוב איתי.
נודה שוב לאורך שלנו, טכנאי שידור מוטי קופר, ראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד, ואנחנו ממשיכים. יש לנו אירוע שקורה פעם ב-25 שנה.
אופה.
מה זה יכול להיות?
תשמע, פעם ב-25 שנה זה גם חתונת הכסף למי שבלי עין הרע ברוך השם נשוי 25 שנה.
זה יום הולדת 25 שנה, זה קורה רק פעם ב-25 שנה.
יפה.
חד פעמי.
מי?
יום הולדת לרדיו קול חי.
מזל טוב, מזל טוב, חגיגי.
אז כן, צריך
איזה... תקשיב, רדיו קול חי, 25 שנה, חצי יובל, מוביל, אפשר לראות את זה כבר היום, ללא עוררין, רדיו קול חי מוביל את סדר היום הציבורי, בטח, 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 החרדי, הדתי חרדי, וכמובן משפיע ונותן טון בכל מה שקורה פה
ועושה בארץ. קידוש השם, אדוני, מפיץ תורה, בסוף בסוף.
ונוגע רק בנושאים רציניים וערכיים. לא מדבר, משתדלים שלא לדבר פה לשון הרע.
אני אנצל את הפינה להודות למנכ״ל רדיו קול חי אבי רוזן, איש רב פעלים, שדואג גם מצד אחד להפיץ תורה, וגם מצד שני להביא רדיו איכותי, שבאמת...
ומצעיד את הרדיו ומגיע לסיעים, מגיע לרייטינג מטורף, ואני חושב שזה הרדיו היום, כולם יודעים, אם להתראיין זה בקול חי.
כן. ברוך השם, נודה לקדוש ברוך הוא, לא נערכנו, זה פתאום זה, אבל יש לנו שנה לחגור.
נודה לקדוש ברוך הוא, ותפלל עליה לעוד 25 שנה.
סגור העניין, מצוין. טוב,
שנזכה בעזרת השם לשדר פה את
ביאת המשיח. כן, אני די בטוח שיהיה פה משדר מיוחד, ואנחנו נלווה את כל השידורים. טוב, בשעה הקודמת דיברנו על הכניסה לרמלה, הייתה לך קצת ביקורת, עכשיו אנחנו רוצים להבין.
יש לי עדיין ביקורת.
אנחנו רוצים קצת להבין יותר, קודם כל על האירוע עצמו. אנחנו אומרים בוקר טוב ליעקב ישראל, אח של אחד מאלו מהשניים שהיו אתמול ברמלה.
בוקר טוב.
אז קודם כל בוקר טוב וברכות על הנס שקרה לכם באופן אישי.
קודם כל העובדה שהם יצאו משם, אמרתי ליאנקלה מקודם בשעה הקודמת, לא מובן מאליו, אתה יודע, יש לנו מקרים כאלה שנגמרו בצורה...
נס חנוכה.
נס חנוכה ממש.
פשוט נס חנוכה, כן. זה היה נסיעים, האמת שאתמול המשפחה בכלל הייתה באירוע, ודובר צהל התקשר, אז כן שהוציאו אותו, אז חשבו שעושים מתיחה בהתחלה. אז לא האמינו.
במהלך האירוע אפילו לא ידעתם, רק בסופו.
כן, שהם חולצו. שהם חולצו ידענו. האמת שדיברתי עם אחי אתמול, כאילו אתמול דיברתי איתו בלילה, שהיה בתחנת משטרה, הוא אמר לי זה פשוט האירוע הזה לקח כמה דקות. זה לא היה יותר מזה.
כן, זה דברים כאלה יכולים גם לחס ושלום, אתה יודע, זה אירוע ש...
חס ושלום, ודאי, לא, ודאי.
אבל ספר לי... כן, ספר לי על מה הוא אומר.
מה הם מספרים? הם חטפו, הם קיבלו מכות, איך זה הגיע, מה היה?
לא, אז ככה, הם נסו, הוא תכנן כבר רמאי לפני חנוכה, שהוא תכנן נסוע לקיבור את המכבים. להתפלל שמה...
קיבור את המכבים, מי שלא יודע, ליד חשמונאים, ליד צומת... כן.
ושאלו הם חבר'ה דתיים, חבר'ה חרדים כמובן, בלי ווייז בשום דבר, נסו, עלו על... יצאו מהתחנה, הם שאלו איזה אחד, שמה שהתברר לי שהוא אדם ערבי, איך מגיעים לכיוון קיבור את המכבים? הוא הצביע להם לאיפה שהצביע להם, והם נסו בדרך הזאת והגיעו לאיפה
שהצביע. רגע, מאיזה כיוון הם
יצאו? אין שוטרים בדרך, אין מחסומים בדרך, אין שילוט בדרך, עזרה, אסור להיכנס.
יכול להיות שיש שילוט.
בוודאי שיש, אני שואל אותך, לא כי אני יודע שיש.
לא שמו לב, מה, בלילה.
עכשיו עוד פעם, אנשים נוסעים בלילה, יכול להיות שהם שמו שירים, יכול להיות שזה, אדם נוסע לא תמיד שם לב.
עכשיו, אם אני ראיתי נכון...
כן, רק אתה יודע, לא לקחת ימינה. אבל יש אנשים שכן לוקחים את הימינה ונכנסים, נכון? אז אתה לא תמיד אמור לדעת שאתה עובר שילוט כזה, עוד פעם, לא שמצאו את זה למתכוון, הוא אמר לי שלא שמו לב, וזה מה שאמרו בחקירה גם. אבל הם נסעו, התכנון שלהם היה לנסוע לכיוון המכבים, וקרה שקרה שהם הגיעו לשם. טעות, גם אתה יכול לטעות, וגם אני יכול לטעות, כולנו יכולים לטעות.
בוודאי.
קודם כל, סביר,
כל בן אדם יכול לטעות.
קודם כל, סביר שהם נסו לקבור את המכבים, זה חנוכה, המכבים. הם הולכו לזה, זה
קודם כל. כן, אבל זה ממש לא שם.
השאלה, לא, שאלה איך הם הגיעו, אתה יודע, יכול להיות שמישהו... אבל תגיד לי עוד משהו שראיתי בסרטונים, החזות של הרכב שלהם גם הייתה החזות של רכב ישראלי, נכון? וזאת הבעיה, כי לכאורה יכול להיות שהם יכלו להתחמק ככה ולצאת חזרה.
זהו, אני אגיד לך, זה נכון, אני גם ראיתי את הרכב. אחי הוא נראה חסיד ברסלב, האמת שהוא כן חסיד ברסלב במהותו, הוא טס לרבי נחמן וראש השנה ודברים כאלה, אבל הוא לומד בישיבה רגילה באשקלון. החבר שלו הזה זה חבר משילו, אני לא כזה מכיר את החבר הזה, כנראה שהוא נסע איתו לשם והם איכשהו הסתמכו. ומה שהסגיר אותם כביכול זה הרכב.
כן, היה מדבקות ננחמן.
אני לא יודע אם זה נכון, כן. אני לא יודע אם זה נכון, אבל איך שלי, לי, לי, ככה חלק מהאנשים אמרו לי, שזה היה נראה סוג של חטיפה. ולמה? כי הם היו שתיים ברכב. עכשיו, בכל הסרטונים שרואים, רואים אותם נמצאים מאחורה. עכשיו, איך הם עברו לאחורה? מי העביר אותם למושב האחורי? אני ראיתי בחמש אנשים ברכב, התקשרתי למשטרה, אמרו לי לא, שזה ערבים שהעבירו אותם והכניסו. ככה זה נראה.
כן, אז, גם אז נראה שאנשים ישבו
ברור,
לי אדם.
ברור, תשמע, הם היו רוצים לחטוף אותם, הסיפור היה אחרת לגמרי, לא היינו מדברים עכשיו בכלל.
לא, עוד פעם, אני לא אמרתי שהיה פה ניסיון חטיפה או משהו כזה. אני אמרתי רק משהו שפשוט העבירו אותם לספסל האחורי, ונכנסו כמה ערבים לרכב. מה רצו לעשות? מה רצו לעשות זה לפגוע בהם, זה ודאי מה שהם רצו לעשות. איך אני לא יודע.
יצא לך לדבר עם אחיך כבר מאז המקרה?
כן, 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 אתמול בלילה.
מה הוא אומר?
הוא אומר שהכל בסדר, הוא מרגיש מצוין, והמשטרה הפלסטינית חילצה אותם תוך כמה דקות, וזה גם כל המשפחה ממש מודה להם. ואנשים שיכלו, איך אומרים, להחליק את זה ולא לקחת את זה ברצינות, והעסקה נראה אחרת לגמרי. וגם הצבא ומשטרת ישראל גם פעלו במהירות, הציעו אותם במהירות, הביאו אותם לתחנת בנימין, נתנו להם להתקשר, נתנו להם לשתות.
יש איזה לקח ללמוד מהסיפור הזה?
ודאי יש לקח. שכל בן אדם, קודם כל, האמת, זה לא סיפור של ווייז, זה לא ווייז, כי גם ווייז מתה. קודם כל, להיות ערני. להיות ערני, לראות לאיפה נוסעים, לראות לאיפה נכנסים. אני מאמין שזה נושא של
אבל בוא נגיד, אתה מסכים איתי שאם אתה רואה מול העיניים, כמו שאתה רואה רמזור אדום, אתה לא נוסע, אם אתה רואה שלט מול העיניים, זהירות, מסוכן.
מה זה שלט? זה שלט בצד הדרך.
לא, 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 זה לא שלט בצד הדרך, תפסיקו כל הזמן לעשות אותם כאלה אהבלים. מדובר פה בנהגים מקצועיים שנסעו ורואים שילוט בכביש, ורואים שכתוב שמה שאתה מגיע לשטח שלא בשליטה ישראלית. כתוב לך מסוכן לנסוע יותר משלט אחד ויותר משתיים. ריבונו של עולם, לא מבין איך הם הגיעו לשם, עם כל הכבוד.
אז אני אשאל, אני מה אתה מסכים לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה, שלטים כאלה אין שלט אחד, וכמו שאתה אומר, יש הרבה שלטים כאלה.
נכון.
אז לפעמים אתה עובר שלטים, אתה מכיר את זה שאתה נמצא בשטחים, ויש אנשים שעוברים שלטים, מה, בשביל איזה נחל או בשביל איזה משהו כזה. זה חופשי, אתה לא יודע אם זה שלט הזרה, או שבאמת מכאן מתחיל האיסור לעבור. זה דבר ראשון. דבר שני, בוא נגיד שהם עוברים את השלטים. למה נראה לך שהם נכנסו? לעשות משהו? זה לא הבן אדם.
לא, ברור שלא, אני לא יודע, אנחנו לא, ברור שהם לא באו להתחיל עכשיו מלחמה עם הפלסטינאים. ברור שהם נכנסו בטעות, הכל בסדר גמור. אבל וברור שיש, הנס פה הוא אדיר, פתחת בנס חנוכה האישי שלכם, זה של כל עם ישראל, בגלל שזה יכל להיגמר, הרבה הרבה, באסון גדול זה יכל להיגמר.
נכון, עכשיו אני אגיד לך משהו שאני, ככה אנחנו כולם במשפחה חושבים, שזו הסיבה שהכי ניצל. השבת האחרונה, אחי הוא בן 21, השבת האחרונה כל המשפחה יצאה לאיזה מושב בדרום, והוא התקשרתי אליו ביום חמישי, אמרתי לו מה אתה עושה שבת? הוא אומר לי נוסע לבית. אמרתי לו אף אחד לא בבית, הוא אומר לי תקשיב יעקב יש לי שיעור בבית כנסת, הוא מארגן שיעור כולל שבת לבחורים נושרים, זה באלעד, והוא אומר לי אני לא יכול לעזוב את הבחורים, אני לא יכול לעזוב את הבחורים, אני חייב להיות איתם בשיעור. ובאמת הוא נסע לשיעור, היה שם כל השבת לבד, אמר לי אחרי שבת הוא נסע עם שיעור עד 2 בלילה, פשוט חיזק את האנשים האלה, וזה אנשים שמתחזקים אני יודע גם בגללו, וכמה שהוא לא נראה ככה, הוא נראה באדם פשוט.
שמע, חשבונות שמיים אנחנו לא יודעים, אבל על זכויות כאלה אנחנו תמיד, בדיוק, אנחנו תמיד
עזרה
לבעד.
יש פה זכות הרבים, נכון.
ברוך השם, וטוב, שמח על הנס.
שמחים כולנו על הנס, אבל המלצה מפה הלאה, לאחיך כבר הוא למוד ניסיון, אבל לכולם, שימו, פקחו עיניים, אל תגיעו לאן שאנחנו לא צריכים להגיע, נקודה.
ודאי לשים לב, ודאי לשים לב, וגם למקומות שאפשר להגיע כדי לא להגיע. יש מקומות שכדאי לא להיכנס.
יאן כנס, סליחה, מה, אתה יכול לנסוע לרמלה? לא לרמלה. זה נראה אותך. מה?
אני לא נוסע לשטחים הכבושים, אני גם ככה.
לא לרמלה, לא לרמלה, איזה שטחים כבושים. תגיד לי, ללוד, סע ללוד נראה אותך.
הנה, גם ללוד, בנים של המתיחויות.
אז אתה לא נוסע.
מי נוסע? עכשיו רק מי שגר שם, נכון, אני לא נוסע. למה להיכנס במקום סכנה? טוב,
יעקב ישראל.
תודה רבה לך.
תודה, תודה רבה לך. חנוכה שמח, תודה. בסדר, זכות המצווה עזרה לו, מה אתה רוצה?
אני בעד, זה ברור, אני בעד, אני לא יודע חשבון השמיים, הוא אומר, אני לא יודע.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, תשמע, א', שמחתי לשמוע את הדברים הקודמים, אני אתייחס מילה אחת לפני השאלות שלך לסיפה, באמצע מבצע שומר חומות, שלחו אותי לסקר את האירועים בלוד, בדרך לאולפן, אז הייתי בדיוק עם גנץ לפני הצהריים, הייתי איתו באחת הנקודות של כיפת ברזל ליד אשקלון, לאחר מכן בדרך לאולפן אני עובר דרך, שלחו אותי לעבור דרך לוד, זה בדיוק היה היום הראשון של המאומה, ובאמת בחסדי שמיים אני רואה ממרחק של 300 מטרים שיירה גדולה, אבל הוא אומר לי תמשיך לנסוע ישר, והאינטואיציה שלי אומרת אל תיסע ישר כי זאת לא נקודה טובה, ואז עשיתי סיבוב שלם, שבסופו של דבר מתברר שזאת הייתה שיירה שהובילה את ההרוג הערבי, ומי שהיה נכנס שם, מי שנכנס שם, דמו בראשו היה, ואז חטפתי אבל רימוני גז מטמיע, לא נעים.
ניסים, ניסים, אבל אני שואל אותך ברצינות, עכשיו אחיו לא על הקו, אני באמת משתדל להיות סנגור, אבל אמיתי, אין עשרות שלטים לאורך כל הדרך, אין עזרות על גבי עזרות לא להיכנס לשם. תגיד לי, מה, אנחנו בני חמש?
יש כאלה שהם חושבים לא בני חמש, יש כאלה שאומרים שאלף זה לי זה לא יקרה, ודבר שני, אני חושב, לפי דעתם, לא אני חושב, הוא חושב, שבגלל שהוא הולך לבקר את מלכות החשמונאים, לא משנה אם היא נמצאת שם בידי שלטון זר, או בידי שלטון יהודי, ולמרות שכתוב שם בשלטים מאירי עיניים, ומאירי צבע, זה בדווקא בצבע אדום, גם בשעת חשיכה, הצבא דואג כל הזמן לתחזק את זה, וזה מואר 24 שעות.
כדי שאף אחד בטעות אפילו לא יגיע.
אי אפשר, כי זה חסום ומכל הכיוונים שם.
אני דרך אגב חולק עליכם על נושא הזה.
אין טעויות.
בן אדם שנוסע באזורים האלה, אם הוא גר באזורים האלה, כמו בשילו וזה, לא אחד שגר בבני ברק, כמוך ינקלה, שלא יכול לטעות ולהגיע לרמלה, כן? אבל בן אדם שגר באזור שילו...
קל וחומר שהוא לא יכול לטעות.
לא, לקח פנייה לא נכונה, הוא לא ראה איזה שלט.
די, זה לא פנייה, זה עשרות שלטים. ואגב, אין חיילים לאורך הגבול, מה זאת אומרת?
לא, חיילים אין שם, א' זה גם שוטרים וגם חיילים, אבל חיילים אין שם מקומות האלה, בגלל שמניחים, תשמע, יש מאות כניסות לכל פינה ופינה, צה"ל דאג לשלט אותם. אני, כאשר קיבלתי את הידיעות הראשונות הללו, מהשבק, מהצבא, מגורמים נוספים בשטח, עוד לפני שזה התפרסם בתקשורת, מיד ריצדו לנגד עיניי התמונות הקשות מן האינתיפאדה של 2002.
הלינץ' הידוע.
היהודים שניצלו, כן, שנזרקו שם מהחלון. זה היה פשוט מזעזע. ברוך השם זה נגמר טוב. אבל אני חושב שהסיפור הזה צריך ללמד אותנו, אבל מהצד השני גם כן, אף אחד לא צריך לסלוח להם. זה שיהודים טעו, נכון, לא היו צריכים להיכנס. אבל זה שיש היום המון פורע בתוך חמלה,
מה אתה מצפה? למה? לא נכון, מה אתה מצפה? זה כמו להיכנס לגובה הריות, מה אתה רוצה? תקלל לבוא לספארי, תיכנס לגובה הריות, בוא נראה אותך, יוצא חי.
לא, אני לא מקבל את הדברים האלה, כי רק לפני חודש נסו לשם השרים, כולל שר הבריאות, ונסו להיפגש ברמלה, ולא קרה לו שום דבר. אז יש הבדל בין הטעות של הישראלי, של היהודי.
איך זה באמת קרה? איך החילוץ שלהם באמת התבצע בסופו של דבר?
כי מהר מאוד, ברגע שהם הבינו שהם נמצאים בסיטואציה קשה, הם דאגו להתקשר, ומיד צה"ל מפעיל את הקשרים שלו, המיידיים, יש לומר, עם קו אדום הכי חם שיש. למרות כל מה שמדברים, אין לנו קשרים לפלסטינאים, מדברים עם מנגנוני התיאום והקישור.
אתה אומר כשצריך, יש עם מי לדבר.
יש כל הזמן עם מי לדבר, כמו שאנחנו מדברים עם המצרים כל הזמן, כמו שמדברים עם הרוסים. לגבי פעילות כזאת ואחרת בסוריה, כל הזמן, כאשר מדברים עם כל הגורמים מסביב לנו, כולל בלבנון. זה קורה מהר מאוד, והקשר הוא מאוד יעיל, מאוד פתוח, מאוד חם. כאשר קצין ישראלי, לא יאומן לדברים האלה, אנחנו היום, אומנם 45 שנה אחרי הסכמי השלום, 47 שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים, אבל היום כל שנייה קצין ישראלי בפתחת ניצנה, מול קרדש ברנע, בגבול ישראל מצרים, מרים לא טלפון, וואטסאפ פשוט, קו טלפון פשוט לתוך המוצב המצרי, ואומר לו, תיזהר, יש ממרחק של 300 מטר, שם רוכשי רעה, דאעש לסוגיו, ומהר מאוד, הם פותחים את הבעיות הללו, כך גם ביהודה ושומרון בכל המקומות.
טוב. רגע, מעבר אחד, אני חייב איתו עוד נושא אחד שהוא גם ביטחוני, אני מקווה שגם תוכל לתת לנו לפחות מענה קטן שם, מה קורה עם שיחות הגרעין עם איראן עכשיו?
לא רק השיחות, אני חושב שישראל פסימית לגבי השיחות האלה.
והאם אנחנו במצב, ממה שאתה יודע, אם אנחנו במצב יותר חמור ממה שהיינו בתקופתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הקודם ולעתיד?
אנחנו במצב יותר חמור, כבר שההתקדמות האיראנית היא מהירה מאוד. זה קשור בפרישה של טראמפ מהסכם הגרעין. והאיראנים היום האיצו את האצת הפרויקט שלהם, את האצת העשרת האורניום, מהר מאוד מ-20% ל-60%. ובתוך 3 חודשים הם סוגרים להגיע גם. יש כאלה שהפסימים יותר אמורים שלתוך חודש ימים הם מסוגלים להגיע לכדי העשרה של 90%. מכאן הדרך היא מהירה, אבל זה לא הסיפור הזה, אני לא רוצה להבין את המאזינים, אבל צריך להבין, בין העשרת האורניום גם ל-90% צריך להיות גם את המרכיב שישגר את הפצצה, וזה רחוק עוד בידיהם. אבל מה שישראל עושה, פשוט מה ש... אני לא, אני אשווה את זה כדי לסבר את האוזן של המאזינים. לפני שלושה חודשים, כל מנהלי בתי החולים, גם בשיאה של הקורונה וגם שהיה ברור שיש ירידה במספרים, כל מנהלי בתי החולים דאמו, כעסו, עשו הפגנות, אין לנו יכולת, אין לנו שום דבר, אנחנו צריכים מילה אחת, כסף. ברגע שקיבלו את הכסף, פתאום הכל שלם ושלם ורגוע. צהל היום, מערכת הביטחון, מנצלת את העובדה הזאת, מבחינתנו לטובה, קיבלה, שימו לב, את המספרים, יעקב ואיתי, 5 מיליארד שקלים בחודש האחרון. 5 מיליארד שקלים. כל תקציב צהל לשנה הוא 30 מיליארד שקלים, קיבלו 5 מיליארד שקלים, כדי, ואישרו להם את זה, כדי לרכוש פצצות חכמות, כדי לרכוש ציוד נוסף, כדי לרכוש עוד מערכת נוספת של כיפת ברזל, והכל כדי להיות מוכן לתקיפת באיראן. הכל במסגרת המוכנות של ישראל למציאות האיראנית הזאת שלא תרשה לעצמה להיות בעלת גרעין.
אם השם לא ישמור עכשיו שקט שומר, אבל את ההשתדלות אנחנו עושים. קובי
פינקלר, תודה רבה לך קובי, שיהיה חנוכה שמח.
אמן אמן.
תודה, פרסמות מיד שווים.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן. כתום, כתום. כתום זה לא רק צבע, זה גם הפח למחזור אריזות. לקראת יום המחזור, צוות כל חי מגיע למחזר איתכם ולחלק לכם סופגניות. בואו לפגוש אותנו היום ב-2, בנתיבות, ברחבה ליד היפר כהן רימון. הגיעו עם אריזות למחזור וקבלו סלי מחזור וסופגניות. זמן אוויר, כל יום בין 2 ל-4. חנוכה שמח, כאן בכל חי.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זירקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה. לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
נשים יקרות, אתן איתי? כאן צילית יעקובסון, יושבת ראש עמותת בת מלך. אני נרגשת לספר לכן על מיזם נשים חדש בשם איתך. אני מחפשת שגרירות מתנדבות בקהילה שאפשר לסמוך עליהן. השגרירות יפעלו למען נשים המתמודדות עם מצוקה במשפחה. מרגישה שאפשר לסמוך עלייך? צרי איתי קשר, באתר בת מלך או בטלפון 02-633-8928. בואי, גם אני איתך.
יש ילדים שעבורם ארוחה בחנוכה זה נס. חסדי נעמי מספקים מוצרי מזון לאלפי משפחות כדי שיחגגו בכבוד. כשאתם מעניקים דמי חנוכה לילדיכם, סמכו גם ילד שאין לו מזון בסיסי. עזרו לנו להגיע לאלפי ילדים נוספים ולשמח אותם. לתרומות עבור מבצע חנוכה סביה, התקשרו עכשיו לחסדי נעמי 036-77-77-77. די בנר קטן כדי לשרוף בית שלם. בחג החנוכה מדליקים נרות ושומרים על הבטיחות. מדליקים בחנוכיה ולא במתקן מאולתר. מניחים על משטח חזק ויציב. מרחיקים מבילונות ומחומרים דליקים. לא משאירים חנוכיה ללא השגחה ומרחיקים מהישג ידם של ילדים. מאחלים לכם חנוכה שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל. המשרד לביטחון הפנים.
אז מה בשבילי? ספרייט עם הזאת הלימוני מרים לי את היום, מרענן אותי, פתאום זה האפקט של הלימון שנותן לנו למון. אז מה בשבילי? ספרייט עם הזאת הלימוני עושה את המצב, מתאים לי למקצב. ספרייט בקס שלי עם הזאת הלימוני. אז מה בשבילי? ספרייט עם הזאת הלימוני.
חנוכה של מבצעים והנחות בקניון רב שפע. בואו לבקר בקניון רב שפע בחג החנוכה ולענות מהנחות ענק על עשרות מותגים שווים. קניון רב שפע מדליקים לכם את חג החנוכה. אזרחים ותיקים, עם יכולות כמו שלכם בעבודה ויכולות כמו שלנו בהשמה, זה יכול לעבוד. ותיקים בעבודה, תוכנית ההשמה לבני 60 ומעלה של המשרד לשוויון חברתי. יחד נתאים לכם כלים והכשרות, נאתר משרות מעניינות, נפנה למעסיקים מתאימים ונחפש את מסלול התעסוקה החדש שלכם. חפשו ותיקים בעבודה או חייגו כוכבית 8840. כי כשהיכולות שלכם פוגשות את המומחים שלנו, זה יכול לעבוד. ותיקים בעבודה.
נו, יש איזה תוכנית לוויקנד?
כן, בגדול, תכננתי להפוך למיליונר ביום חמישי.
וואלה, יפה.
ואם לא, אז במוצש. לוטו וויקנד. בסוף השבוע הקרוב יש לכם שתי הזדמנויות למזל. גם בחמישי וגם במוצאי שבת. לוטו, אין עוד פרס כזה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
הגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים עם נוף להר הבית בשווי מיליון דולר. והכסף מהגרלה למען חקלאים שומרי שביעית. שמעתם נכון, הגרלה על דירה של מיליון דולר בליבה של ירושלים. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. ועכשיו מבצע חנוכה, 8% הנחה וגם 1 פלוס 1. כן, גם 8% הנחה וגם 1 פלוס 1. אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים ללא ריבית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זירקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה, לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
שבנו אליכם. בוקר טוב לפרשננו הוותיקים והמכובדים. פרשננו עם יוד, כן.
בוקר טוב.
בוקר אור.
תגידו, זה בסדר לשתף פעולה עם הממשלה ושגדולי הרבנים מגיעים לשר יועז הנדל?
למה? למה אתה מוצא? בשאלה אתה כבר מוציא דברים מהקשרם. למה? איפה לשתף פעולה?
לשתף פעולה.
באו לבקש.
לשתף פעולה עם הממשלה. כל היום אתם נגד הממשלה, חברי כנסת, אז מדלגים על החברי כנסת שמקיימים את ההוראה ולא משתפים פעולה. ומגיעים הרבנים, ואחרי זה מתבזים שם. ועל מי אתם... רגע, רגע, עוד מילה אחת. ועל מי יוצא גפני? רגע, שנייה. על מי יוצאים? על מי יוצאים חברי הכנסת פתאום? אין להם ברירה. על מי הם יוצאים? עליו שהוא אמר כן הגלה מלאה. לא, די. מה אתה מצפה שהוא יגיד? הוא לא בחור ישיבה, הוא לא עבר כהילן. אתה מביא אליו רבנים. מה אתה רוצה שהוא יגיד? הוא איש מקצוע.
בוא נשמע.
היה הכנה כושלת לביקור. אם השר החליט להיפגש עם כמה רבנים באיזה נושא, הוא היה צריך להתנהל.
ביקשו ממנו, מה זה השר החליט? ביקשו ממנו, התחננו אליו לפגישה, אבי.
היה שם איזה קשר ארגוני, אבל בוא, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא במקום של לבקר רבנים, אתה יודע, לדון...
סליחה, חס וחלילה לבקר רבנים, אבל מישהו הביא אותם, מישהו הביא אותם לשם, אבי, אל תתעמם, אבי, אל תתעמם.
רגע, להתייחס להתנהלות של השר אפשר, להתייחס למה שיצא או לא יצא מהפגישה הזאת אפשר, אבל לבקר, פתחת ככה בשאלה איך הרבנים הלכו להכיר בו, לשבת איתו, אנחנו לא יכולים, הם קטונו באמת ממילה דברים.
אז אולי, אוקיי, לא הובנתי כראוי, לא מבקר רבנים, לא מבקר רבנים אחרי מי אני בכלל. אבל את ועדת הרבנים, את המזכירי הוועדה, או את מי שזה לא יהיה עסקנים, ועוד איך צריך לבקר אותם. הם עשו צחוק לא רק מהרבנים עצמם, ממני. ממני כאזרח, כבן אדם חרדי שרואה את הרבנים מתבזים שם, אז הם עשו צחוק מאיתנו.
ואמרתי שההכנה לפגישה הזאת הייתה זוועתית, היה פה רשלנות, ואני אגיד יותר מזה, לדעתי, למיטב היכרותי, גם עם השר ואנשיו, וגם בכלל בנושא הזה, אם היה הידברות נורמלית ובצורה עניינית, כן אפשרי לשמר את הקומה הכשרה ולדאוג למצוא פתרון, הכל אפשרי. אני לא חושב שיועז הנדל הוא בא להכיס, והוא, בניגוד להרבה אנשים בממשלה הזאת, אין לו שום אינטרס לדפוק את החרדים או משהו כזה, ואני לא חושב שהוא היה שייתה בעיה לפתור את זה. אבל אני
חושב... אוקיי, אני לא בטוח דווקא שאפשר להשאיר את הקומה הקשרה בגלל שזה...
בוקר טוב, לכל לכישלון.
אני לא חושב שאפשר להשאיר את הקומה הקשרה, זה הסדר כובל של הוועדה מול המפעילות, לא משנה. אישי כהן, בוקר טוב, עמדתך.
בוקר טוב, וחנוכה שמח.
חנוכה שמח, את דעתי בקצרה בנושא הנדל. קודם כל, צודק אבי גרינצייג, דיברנו על זה השבוע. ביקורת קשה צריכה להיות מותחת בעסקנים שנעלו את הפגישה הזו, אלו שתאימו וביקשו את הפגישה הזו מהשר הנדל, חסרי אחריות, חסרי הבנה, כאלו שתאימו פגישה בלי להכן לא את הרבנים על מה הם צריכים לדבר בפגישה, ולא את הנדל בזהות הרבנים שמגיעים אל הפגישה. אמרתי השבוע, ואני אומר את זה בוודאות, יועז הנדל הותקן דקות ספורות לפני הפגישה, דוגמה, שהאדמור מוויז'ניץ מגיע. הוא מקבל שיחת טלפון מהקבט שאומר לו למטה נמצא האדמור מוויז'ניץ, והוא יורד למטה ומקבל אותו דרך כניסה מיוחדת של השר כדי לכבד אותו. עצם העובדה שהשר לא יודע אפילו מי הן הדמויות שמגיעות ללשכתו, היא הזיה היא כישלון בארגון כזו, 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 פגושה שכזו.
קיצור, אתם אומרים שהעניין הוא טכני, בקיצור.
רק רגע, עוד משפט, לא. העובדה שבמהלך הפגישה כולה, גדולי ישראל שנכחו שם, דיברו רובם ככולם, רוב ככל הפגישה, על נושא סכנות האינטרנט. אנדל אמר להם, גם אני מסכים איתכם על זה. איש לא אמר להם כנראה, הוא הכין אותם שהפגישה החשובה הזאת צריכה לעסוק בקומה הכשרה, ושלא יהיה ניתן לנהד מסרים כשרים לטלפונים לא כשרים. רק בסוף הפגישה אחד העסקנים מעלה את זה כנושא, ומבקש מהשר לבטל את השימוע, והשר מבקש לדחות את הבקשה שלו. אז זה חוסר, אתה יודע, המינימום של המינימום, אמר לי אחד מהאנשים המקורבים ביותר...
יצא מזה רק תאונה.
רק שנייה, אני רוצה לסיים. אמר לי אחד האנשים היותר מקורבים, השמות היותר מוכרים בציבור, חרדי שמקורב לאחד, אחד מגדולי הדור החרדים. הוא אמר לי, על דבר כזה צריך להדיח עסקנים. לא ייתכן. הוא אומר, אני יודע איך עובדים בפגישות כאלו, צריכים לתאם על פרטי הפרטים, גם את הצד של השר וגם את הצד של הרבנים, וזה לא קורה, ומשפט סיום.
כן,
סיום,
אני אגיד את זה ככה, נגיד, אני
מסיים, אמר ינקל פרידמן, שבושה, או לא יודע, הוא לא אמר, לא יודע מה אמר, בושה, הוא אמר, הנה השר עוקף את הנציגי ומגיע לרבנים.
אמר.
אז זה לא נכון, זה לא נכון, כי שתי דברים, א', חברי הכנסת כן פנו לשר הנדל במכתב משותף של 16 חברי הכנסת, ב', זה לא שהשר הנדל ביקש את הפגישה, אלא שהרבנים ביקשו את הפגישה, אמר פה השבוע אריה דרעי, שאיש לא דיבר איתו ולא תאים איתו את הפגישה הזו, והוא מטר על כך, לא על עצם התיאום, אלא להערך לפגישה נכון, וזה נראה לי מסכם את
האירוע. אז לא טעיתי, אבל אישה, אז לא טעיתי, אבל שדילגו על הפוליטיקאים, דילגו על מי שצריך לעשות את זה.
אני אוסיף מילה על מה שאיש אמר, קודם כל צודק, הוא דייק בכל פרט, אבל גם בחלק הזה, פגישה כזאת נעשית, היא פגישה לסגור עניין כבר, היא לא פגישה לפתוח את העניין. כמו בדיפלומטיה, אתה יודע, כשנפגשים כבר יודעים, יש את הפרוטוקול שכתוב לו ראש
מאמר. יש הצהרה מראש, הצהרה של הסוף.
אז בפגישות כאלה כבר יש את, בדיוק, הצהרה כבר צריכה להיות כתובה. ואם לא, אז לא מגיעים לפגישה כזאת, כי פגישה היא כבר שלב התוצאה. ונראה שהפגישה הזאת נועדה רק בשביל להתחיל לגלגל את הנושא, וזה קשטל.
טוב, חייב לעבור איתכם עוד נושא. אתם מתכננים נסיעה לחול? בימים הקרובים?
אני יודע, תלוי אם אתה מתייחס לראש הממשלה או לאשת ראש הממשלה ברצינות.
בכל זאת?
מה הייתה השאלה?
אם הם מתכננים נסיעה לחול או לא?
כן, לא, אני שואל אבל מה, הממשלה
אומרת שלא מולה. אם אתה הולך לפי משפחת בנט, או לפי ראש המשפחה, או לפי...
אני יודע, אני חושב שהשאלה למי מאמינים יותר, למי מאמינים יותר היא שאלה שכבר הוכרעה, אבל אתה יודע, מצד שני, ראש הממשלה יש לו איזה אחריות ציבורית אולי, אז אולי זה יותר משקל.
לא יודע, גברת בנט אומרת שראש הממשלה עם 6 מנדטים לא יגיד לה מה לעשות. זה המסר בסדר. טוב, האמת שהסיפור הזה הוא די פרסה גדולה, אני לא בטוח שבנט מבין עד כמה, אבל אנחנו רואים שבינתיים בתקשורת לא... ראיתי הבוקר איזה כותרת של בן כספית שהוא אומר... מה אומר? לא זוכר אפילו, משהו כאילו בסדר, זה לא אירוע, יש יותר דברים טובים בממשלה הזאת.
חייב להספיק איתכם עוד נושא, ניר חפץ.
כן, בקצרה.
אני עוקב אחרי המשפט, ואני אומר לך שאני לא מבין לך אדמה לא רועדת. הסיכוי של העדות הזאת יש לה משקל, הוא אפסי.
למה? אבל בינינו, לא כל עד מדינה, לא כל עד מדינה נהיה עד מדינה כי לחצו אותו לקיר.
ינקלה, לתורת המאזינים שלא הזכירו, לא מתקדם את מה שהתקדם בחקירה אתמול.
תספר.
בתחילת החקירה נגדית, בינתיים מתעסקים בסביבות שהובילו אותו לחתום על הסכם עד מדינה, ומה שנחשף בינתיים, אני לא מדבר על מה שהיה בדלתיים סגורות, אני מדבר על מה שנחשף בינתיים, זה פשוט בלתי נתפס. הוא עבר, איומים על חייו, הוא מתאר לססתם אותם אסירים פלסטינים בתא אחד, אמרו לו שירסו לו את המשפחה, את החיים, את כל דבר.
אבי, אותו מזה.
אבל זה תרגילי חקירה, מה הבעיה בתרגילי חקירה? תגיד לי, מה אתה רוצה שהוא מעצמו יבוא ויזמר?
בוא, גם בין כבדי שתושב אותם בתרגילי חקירה, ואנחנו במשטר...
רגע, חברים, אני רוצה לומר...
כן, אישי, בוא נשמע. רגע, אבי, תן לאישי גם להתבטא בעניין.
אני רוצה לומר לך שתי חלקים. חלק ראשון, כשאני רואה את החקירה, את מה שנחשף שקרה בתוך החקירה הזו של ניר חפץ, אינני מתפלא לרגע כשאני רואה את עינוי הדין שמעבירים את אריה דרעי. בושה, זה כלום, אריה דרעי צריך להודות שלא עשו לו חצי ממה שעשו לניר חפץ. חלק שני, כשאנחנו שומעים את ניר חפץ, כשאנחנו רואים ושומעים את ה... הרי זה לא רק עדות של ניר חפץ בעל פה, אלא זה וידאו, זה תיעודים מתוך הדרי החקירות שרואים את מה שהוא אומר. כשאנחנו שומעים את כל זה, אנחנו צריכים ללכת אחורה. להכחשות של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט שטען שלא קיבלו לחצים מיוחדים על ידי המדינה כדי שיחתמו, להודעת דוברות המשטרה באותה תקופה שהכחישה את כל הדיווחים על לחצים הזויים על ידי המדינה, כשאנחנו נחזור לשם, נבין באיזה שלטון אנחנו חיים. ייתכן שאביחי מנדלבליט לאות כאן ושיקרו עליו על מה שקורה בחקירה. ייתכן שמנדלבליט שיקר אותנו. אבל ברור שצריכה לקום פה איזושהי ועדת בדיקה, להבין איך במדינה דמוקרטית ומדינת ישראל קורה כזה אירוע שעד מדינה מושפל, מאוים, כמו אחרון העבריינים, כאילו מדובר כאן בפצצה מתקתקת שמחקרת לשבק על פיגוע שהולכת את כל רגע אל הפועל, וכל זה בשביל לבקר.
איך זה ייגמר? איך אתם במילה, איך אתה מעריך שזה המשפט, העדות שלו תתקיים או לא?
אני חושב שתיק 4000 הסתיים, אמרתי זה כמו קצת הדרך, הוא הסתיים בלי כלום. אני רואה גם שהפרקליטות מעבירה את רוב המשקל לתיק 1000, נראה לי ששם היא חותרת. לדעתי שם היא תוכל גם להשיג הרשעה, כי
למרות שתיק 4000 היה תיק הדגל.
נכון, אבל עבירה שהפרת אמונים היא עבירה מאוד גבולית כזאת, עבירת צהל קוראים לה, שתמיד אפשר למצוא דרך הרשיעה, ואני אוסיף שבזמנו היה ספק גדול בפרקליטות, היה מחלוקת גדולה, האם ללכת גם על התיק הגדול של 4000 של שוקד, או להסתפק בהרשעת תנועה בתיק 1000, למפרע זה מתגלת כאחת ההחלטות הכי שגויות שהפרקליטות קיבלה אי פעם. אני לא חושב שהם
חברים, אנחנו חייבים.
אגב, אני רוצה בחצי משפט.
במילה, כן.
אני לא בא להגן על נתניהו, אם הוא קיבל סיקור אוהד, ובתמורה זהו הוא נתן לאלוביץ' הטבות וחוקים.
הגיע לו, הגיע לו.
שיקבל את העונש שיעשה מה שהוא רוצה, אבל האם כל הנתון צריך לשאול את עצמו, בלי קשר לנתניהו, בלי קשר לנושא, האם כדי לחקור פוליטיקאי, האם הוא קיבל טובות הנאה בסגנון של כתבות או עדות באתר וואלה, זו סיבה מספיק מצדקת להתעלל כך בעד בנחקר כמו נרקוטות.
חד משמעית, התשובה חד משמעית שלו. אישי כהן ואבי גרינצל,
תודה רבה לכם, חנוכה שמח, שבת שלום.
חנוכה שמח לכם ולכל המאזינים.
ועכשיו, כמדי שבוע, בוקר טוב הרב צבי אריה אדלר.
בוקר טוב גם לכם.
רם במדרשה החסידית בביתר עילית, הצדיק מבית שמש.
מה נשמע? איך הרב מרגיש היום?
ברוך השם, נפלא מאוד, ואתם?
חסד השם, חנוכה.
יפה, אז בואו ניגש, ננסה להסתיק מה שיש, כי הזמן קצר והמלאכה מאוד מאוד מרובה.
בכבוד.
ואנחנו פוגשים בפרשה שלנו את המפגש הנפלא והטעון בין יוסף האחים, וכל כך הרבה יש מה לדבר על זה, בואו נציל נקודה אחת, יעלום אחד משם, וננסה גם לקשר אותו לחג החנוכה. אז אנחנו רואים הפסוק, הפסוק מספר לנו, ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. אז רש"י אומר לנו, כולם יודעים, שהוא יצא משם בלא חתימת זקן, ולכן הם לא זיהו אותו, והם כבר היו חתימת זקן, ולכן הוא זיהה אותם. רק בן אור החיים רוצה להוציא מכאן עוד איזשהו יעלום, ואומר אור החיים ככה, נכון, הוא הכיר אותם, בגלל שהם יצאו עם חתימת זקן, כשהוא יצא הם היו בחתימת זקן. אבל הוא אומר, יש כאן חידוש מאוד מאוד גדול. מטבע האנושי, כשתיוולד הידיעה בלב אחד מהשניים, גם בלב השני יתעורר בחינת הזיכרון. מה חיים הקדוש? כששתי אנשים שהכירו פעם נפגשים, כאשר האחד מזהה את השני או את האחרים, גם אצלם, למרות שהם כרגע לא מכירים אותו, איפשהו הם מתחילים פתאום לזהות אותו לאט לאט. ואיך זה הולך? אומר חיים הקדוש בלשונו הזהב, כי הלבבות יגידו סודות נעלמים. ללבבות יש ערוץ תקשורת, גם שאנשים ביניהם לא כל כך מתקשרים, למשל המקרה שלנו, שעומדים כאן מולו והמצב מאוד מאוד לא נעים שם, בכל זאת הלבבות יגידו סודות נעלמים. יוסף בפסוק, כמה פסוקים לפני כן, הוא ממש מדבר איתם מאוד מאוד קשה, והוא מתנקר אליהם ומדבר איתם קשות, אבל עדיין אור החיים אומר, היה מצופה שהם גם כן יזהרו אותו, כי הלבבות יגידו סודות נעלמים כאומרו, כמיים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם. כאשר בן אדם אחד יודע את השני, מרגיש אותו, מתאה אותו, גם אם הוא העבירה בשיחה מבחוץ, בצורה חיצונית, היא לא איי איי, אבל השדר עובר מלב ללב. לכן הוא אומר, הם היו צריכים ככה לקבל איזשהו שדר מהלב שלהם, שאולי מכירים את הבן אדם, וידקדקו בעיניים, במצח, בדיבור, והידיעה הולכת וגודלת עד שישלים הביכון, לשון בחינה. זאת אומרת, הם היו צריכים להרגיש איפשהו שאולי הם מכירים את הבן אדם הזה, להתחיל להסתכל על כל מיני דברים חיצוניים, על הפנים שלו, על הצליל של הדיבור שלו, על הטון שלו, וככה ממש לזהות אותו באופן מוחלט. אבל אומר אור החיים הקדוש, למה זה לא קרה באמת? למרות שככה היה מצופה. אף על פי כן מודיע כתוב שהם לא הכירו, והטעם לצד ראותו ברום המעלות, כאשר הם ראו אותו יושב שם על כיסא המלכות, החליטו הבחינה והרחיקו מליבם מחשוב דבר זה. יכול להיות שהיה איזשהו משהו שהתעורר, איזשהו זיק, כן התעורר, אולי זיק של איזושהי היכרות או תקרנות לבדוק האם זה הבן אדם ש... האם הוא מוכר לנו מאיזשהו מקום, אבל ברגע שהם ראו אותו יושב על כיסא מלכות, אז לא, אין סיכוי. הם פשוט הורידו את הדבר הזה מהלב, הדבר הזה הוא לא אופציה. והפסיקו לבדוק את זה. זאת אומרת, הגם שהיה מצופה, הגם שהיה מצופה שהם הצליחו לזהות אותו, כשהם רואים אותו יושב על כיסא המלכות, הידיעה הזו, המציאות הזאת, חוסמת להם את כל הרגשות האחרים, והם יותר לא ימשיכו לבדוק ולבחון, ואין סיכוי שהם יכירו אותו. מכאן נעבור לנושא של החנוכה, אנחנו יודעים שהיוונים ביקשו מעם ישראל לכתוב על קרן השור ועל פתחי הבתים, אין לנו חלק באלוקי ישראל. ומה הכוונה, ממש אין לנו הרבה זמן להאריך, אבל היוונים לא מחכים אותם לכתוב במציאות השם בעולם. יש השם בעולם, לא ביקשו להם לכתוב אין אלוקי ישראל, אלא מה, אין לכם חלק. נכון, יש אלוקי ישראל, יש דבר כזה נפלא, יושב בשמיים, אבל לכם אין חלק. אין לכם חלק בו, אתם לא מחוברים. כמו שיתר רבה לכל אחד ואחד מאיתנו, ומזכיר לנו את מה שקרה אתמול, ומה שקרה שלשום, ומה שקרה לפני כך וכך זמן. והוא מוכיח לנו באותות ומופתים, שכמה שהשם גדול, אנחנו ממש, ממש, ממש לא באזור. אבל האמת היא שכן, שאנחנו כן יש לנו חלק בלכו ישראל. וכל אחד ואחד מעם ישראל, יש בו חלק אלוקה, ממעל, וזו התשובה שלנו ליוונים. אנחנו לא נקנה את הדבר הזה. אנחנו כן יושבים מקיצי המחות, וכן נזהה את מי שעומד מולנו, והאחים אומנם לא הביאו את יוסף, אבל אנחנו נזהה את המצב שלנו, את המדרגה שלנו, ובעזרת השם זה יהיה הניצחון הגדול שלנו ליוונים.
אמן ואמן.
לאיפה שצריך להגיע, נזהה מה שצריך לזהות, בעזרת השם.
שהאור יגבר על החושך.
תודה רבה. הרב
צבי אריה אדלר, רם המדרשה החסידית הצעירים בביתר עילית. תודה רבה לך, חג שמח.
תודה רבה גם לכם.
שבת שלום ובוקר טוב.
שבת שלום ומבורך. איתי.
כן, סיימנו, עוד תוכנית. נודה לעורך, אבי גדול וסוכנן שידור מוטי קופר, ראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד, לך ינקלה פרידמן.
תודה רבה לך.
גם על אירועי חנוכה שהיה לנו רק לפני יומיים.
ויהיה. שיהיה אחלה סוף שבוע, שבת שלום לך ולכל המאזינים.
אמן, תודה רבה.
עכשיו לחנוקליק בשיתוף מילקי. תהנו ממשחק טריוויה חווייתי לכל המשפחה ותוכלו לזכות במאחזים מפנקים של מילקי כדי שגם בחנוכה תהיו תמיד בשמחה. חנוקליק! כנסו עכשיו למשחק חנוקליק באתר ובאפליקציית כל חי מיוזיק. לקבלת קישור למשחק שלחו את המילה חנוקליק לוואטסאפ 058-600-1025 או ששחקו בטלפון 039-039-039. חנוקליק!
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זירקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה. לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
לרגל היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, החל השבוע. הביטוח הלאומי ומשרד התרבות והספורט מזמינים את כל מי שמחזיק בידו תעודת נכה לבקר ביום שישי הקרוב, 3 בדצמבר, בעשרות אתרים ברחבי הארץ. הכניסה חינם בהצגת התעודה. לרשימת האתרים המשתתפים באירוע, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. חג חנוכה שמח.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
מעוז, רפואה מקצועית בבית. לפרטים חייגו.
כוכבית 86-83 מעוז.
חולמת על לידה במרכז רפואי חרדי ולא מוכנה להתפשר על תנאים מפנקים? עכשיו בלניאדו, 12 חדרי לידה חדשים, מפנקים ומפוארים, ושיהיה בשעה טובה. לניאדו, לידה בדרך שלה.